טוב, אנחנו נמצאים בסוף פרק ט"ז, וממש צריכים לסיים את פרק ט"ז, ובעזרת השם שבוע הבא, אם תרצו, בעזרת השם זה התכנון, להתחיל נושא חדש, את הנושא של פסל ניחא ופילגש בגבעה.
אם נרצה? אה? אם נרצה?
מה זה אם נרצה? אז יש כפייה, זה לא ישיבה תיכונית פה. פשוט אם לא תרצו, אז אתה יכול לעבור דרך המשרד ו... תחת ורד, מוכן שם ורד, המשך הדרך, עם הרבה קוצים. טוב, אז אם כן, אנחנו נמצאים, לעניות דעתי, בפרק ט"ז, בפסוק כ"א. כדי להבין את פסוק כ"א, צריך קודם כל לקרוא את... פסוק ב'. למה? בואו נראה. רגע. כן. פסוק ב' כתוב... מה הם מתכננים לעשות לו? בואו נראה. פסוק ב'. ולעזתים לאמור בא שמשון הנה ויסובו וירבו כל הלילה בשער ההוא. והתחרשו כל הלילה לאמור. עד אור הבוקר. הם רוצים להרוג אותו. והרגנו. הגיוני, נכון? אויב כזה, אויב מר, והרגנו. עכשיו בואו נראה מה קורה בפועל שהם תופסים אותו. פסוק כ"א, ויוחזו. כן, כתוב בפסוק כ"ף, הוא לא ידע כי השם שר מעליו. עוד נחזור לפסוק כ"ף עוד מעט. ויוחזו פלישתים, צריך היה להיות כתוב, ויהרגו. אם זה מתכתב עם פסוק ב', נכון? ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. וירידו אותו עזתה ויסרו בנחושתיים והיא תוחם בבית האסורי. אז הם לא הרגו אותו, ושאלת השאלה למה? נכון? תשובה א', על דרך הפשט הפשוטה ביותר, אכזריות. יש איסורים שאין להם קצבה, הם גרועים ממיתה, אומרת הגמרא. יש איסורים שיש להם קצבה, כלומר איסורים, חס וחלילה, אדם מענים אותו שעה ביום, אבל אם אדם נמצא בשבי ומענים אותו וכל מיני עינויים, בלי קצבה, לא בזמן ולא... אז גם אומרת, זה גרוע ממוות. אז הם אכזרים. הם לא הורגים אותו, הם מתוך אכזריות. אבל באמת יש להם עוד סיבה. מה הסיבה? הרי הפלישתים נמצאים בטראומה עצומה ממנו. מחשש עצום ממנו. הם מנסים לשקם את כושר ההרתעה שלהם. צריך לדעת שההרתעה היא הרבה יותר חשובה מעצם הלחימה. מה? הרתעה. גם היום זה ככה. אי אפשר, הנה עכשיו, אתם יודעים, יש עכשיו גל, סמי גל טרור, היום לפני שעה, עוד פעם צומת הפוח, עוד פעם, ערבי בא לדקור, תפרו אותו, נדמה שהוא הרגו אותו. אתה מוציא את החשק. הוא יודע, זה, דקירה זה מבחינתו פיגוע התאבדות, הוא ימות. אי אפשר להעמיד, זה נכון שאי אפשר להעמיד חייל תחת כל... אבל שם, כושר... וחזל, יש תיאוריה שנקרא תיאוריית המלחמה הטוטלית. שכחתי הרב אבינר אפילו מצטט את הפילוסוף, שאתה מראש קורא לשלום, ואומר, אין לי עניין במלחמה, עכשיו אני מסיים לעבור את ההגעה לשונית. אתם זוכרים שלמדנו ספר? אין פה אף אחד שלך איתי, אתה הלכת איתי את ספר יהושע כל הדרך? יהושע
לא, התחלנו שיעור א' שלנו, היינו ושופטים כבר.
כן? שלוש שנים וחצי למדנו פה יהושע, רק עכשיו זה עומד להיות מפס, בעזרת השם. עכשיו, עד שעברתי על ההדפסה, ואחר כך העריכה לשונית, והיו לי שלושה דברים חסרים, בעזרת השם, אני מניח שבתוך חודשיים אני מקווה שזה יודפס. ישיבה, לא יודע, עכשיו אני מסיים לעבוד על זה. אני עכשיו ראיתי ארבע או חמש פעמים, כל פעם שיהושע מעביר מסר שאנחנו לא המיליטנטי, ואין לנו עניין במלחמה. למשל, החרם על יריחו. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו להכין את הממון של יריחו. ותדעו לכם, שלל זה דבר לגיטימי במלחמה. כי מלחמה עולה כסף. מלחמה נלחמנו, תממן. מה שנקרא הוצאות משפט. הוצאות זה. אבל במלחמה הראשונה, הוא רוצה להעביר מסר, לא באנו בשביל כסף. אנחנו לא פה בשביל מלחמות. יש כמה וכמה מקומות שרואים את זה. בספר יהושע. אז... אז ההרתעה, אז זה בהתחלה, אני אומר, זה כדי להעביר מסר שאנחנו לא באים להילחם, אבל אם אנחנו נאלצים להילחם, אז עד הסוף. להוציא את החשק מהלחימה. דוד המלך, אתם יודעים שהוא היה מודד מרחקים עם המדדם בחבל. אויבים שלו, היה קוראת להם איברים ושם עושה מדרכות. מפה עד פה, כמה זה המודד, כמה זה, אנחנו יודעים כמה זה אמה. אז בשביל לתות כמה זה 40 אמה, הוא שם אמה. לא בגלל שהוא נהנה מזה חס וחלילה, הוא בכה בגלל זה. אבל מי שראה את זה, יצא לו החשק להילחם. אתם רואים שדור אחרי דוד, שלמה המלך, שקט. אז הפלישתים יודעים את הדבר הזה, מנסים לשקם את קושי מההרתעה. כתוב בפסוק, ויהי תוכן בבית האסורים. מה זה ויהי תוכן? מה כתוב במדרש? אולי רש"י מביא את זה? נדמה לי שלא. חז"ל אומרים שבנות פלישתים, מחשימם הגואליות האלה, גואליות, היו אונסות את שמשון עוד פעם ועוד פעם. השם ישמור ויציל. הם כל כך התפעלו מגבורתו, הם חשבו איך אומרים, תהרה, תהיה בהיריון ממנו, אז יהיה לה בן כמו. היו אונסות אותו עוד פעם ועוד פעם. חז"ל אומרים את זה, ואומרים גם שזה הקדוש ברוך הוא אפשר להם את זה, הקדוש ברוך הוא יכול ליטול את נשמתו, נכון? כדי שאנחנו הזכרנו כמה פעמים. אסור לשכוח, זה דמות מופלאה שמשון הזה. זה לא לחינם שיש, ראינו שיש שופטים שיש להם שני פסוקים או שלושה פסוקים לפני 45 שנה. אתם זוכרים? אבדון וכו'. פה שמשון יש ארבע פרקים עליו. שופט האחרון. דמות מופלאה. צריך לדעת שהמופלאות שלו הוא הדרך פעולה. דיברנו על זה הרבה פעמים שהוא מרגל בעורף האויב. הוא לוקח את כל האחריות עליו. כאילו, עוד מעט נראה שהפלישתים ירד להם רגע אסימון, כאילו שזה מלחמה פרטית ולא מלחמה לאומית. אמרנו את זה כמה פעמים. אבל בכל אופן, כשאדם מייבש את הביצה, כמו שהחלוצים ייבשו את הביצות, עוסק במצווה, בכל אופן, חלק מתו. מתו בקדחת, מתו בה. גם פה. הוא הלך אחרי עיניו, הלך וראה נשים יפות, הפלישתים לקרו את עיניו, העיניו. פה הקדוש ברוך הוא אפשר לו לחפר בעולם הזה. הסבל הזה, שהוא סבל שם בבית האסורים, שהיו המנובלות האלה, עם אח שימם, אני שונא אותה, שהיו ככה עשו לשופט, בחיר השם, ואנסו אותו, מבחינה מינית. זה כיפר לו על כל מה שנדבק בו, והוא בא, עוד מעט נראה בסוף הפרק, נקי ונקי וצח ונקי לעולם הבא. הלאה, כף ג' פסוקים כף ב' עד כף ד'. כתוב כך, וסרני פלישתים נאספו לזבוח זבח גדול לדגון אלוהיהם, ולשמחה, ויאמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. יפה. נקרא עוד שתיים פסוקים, ואי, כתוב, או כתוב ליבם, ויאמרו, קראו לשמשון ושחק לנו, ויקראו לשמשון לבית האסורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. מעניין. עכשיו, כתוב, ויאמר שמשון לנער המחזיק בידו, הניחה אותי והמשני את העמודים אשר בא נכון עליהם, וישן עליהם. כן, ואנחנו רואים מה, איפה זה הפסוק שהוא שערו התחיל לצמוח? כף ב' כתוב, נכון, ויחל שער ראשו לצמח כאשר גולח. צריך לדעת, לא דיברנו על זה בפעם שעברה.
זה לא
קשור, זה לא שערות, זה כאילו,
למה זה...
לא, זהו, אני רוצה להגיד שכן. קודם כל, רואים כאן שכשנותנים מתנה משמיים, נותנים ביד רחבה. הרי כתוב בפסוק, השם שר מעליו. הוא לא ידע כי השם שר מעליו. אז לכאורה, מה אכפת לי אם שרו צימח או לא צימח? אין כבר, השם לא איתו. לא. כשנותנים, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה, הכוח הגדול, העוצמות הגדולות, שעוד מעט, למה הכי בטוח? שעוד מעט נבין שהן תלויות בשיער או מופיעות בשיער, כן? אז כשנותנים מתנה משמיים, נותנים ביד רחבה. וכששערו מתחיל לצמח, אז העוצמות שלו מתחילות לחזור. עכשיו בואו נדבר מילה וחצי על שיער. ונסביר מה הרעיון בשיער. דיברנו על זה? אולי בהקשר אחר. באיזה הקשר?
מה? שיער, הוא לא כדר את שיער.
בשבת שיעור?
כן. השיער זה לא...
אתה זוכר?
כן.
אני רוצה להגיד מילה וחצי על זה.
בית המקדש.
בדיוק, יפה. אתה זוכר? אז אני אבחור אפילו, תקשיבו. בקצה המזלג. השיער זה חלק מגוף האדם שאין בו חיות. נכון? לוקח שערה, לי כבר אין הרבה בכלל, אבל מי שיש לו, אתה לוקח שערה וגוזר אותה, אז זה לא כואב לך. נקודת החיות שקשורה לגוף היא נורא קטנה, לכן לא ממש כאב לי. אילו נקודת חיות מינורית לגמרי. נכון? מי שמצליח, מישהו מלא עוצמות ומצליח להזרים זרם חיים גם באזורים חסרי חיים, מתגלה כאדם עוצמתי. אנחנו צריכים לדעת שלפני בית המקדש, לפני חובן בית המקדש, זה מה שאמרתי לכם אז בשבת שיעור, הגברים היו הולכים עם שיער ארוך, והנשים היו הולכות עם שיער קצר. מאז יען כי גבו בנות ציון ותלכנה אותיות גרון, הקדוש ברוך הוא העניש אותם ללכת עם שיער ארוך. כתוב בגמרא שהיא דומה לשד, יש איזה לילית, שאישה דומה לאישה בצד היצרי שבה, לא אישה דומה, אלא אנחנו, שמתייחסים לאישה כאובייקט מיני או יצר הרע, אז היא דומה לשד. אחד מהתכונות של השד, שיש לו שיער ארוך. זה לא כזה פנסי ללכת עם שיער ארוך. עכשיו, אתה כאילו מדגיש ומטפח ומתעסק הרבה עם, עם חלק מת. אם היה לך פה נמק, אז וחלילה. נמק זה גם דבר שהוא לא מריח טוב, אלא רקוב, זה רקב. אז מה עשית למסגן? הוא עבד לפני שנייה, לא הבנתי.
הוא פועל, הוא
פועל. אבל?
צריך לראות אותו למטה.
לא, כנראה השחקת עם המוד.
לא, לא, הוא על קור, הסתכלתי
על קור. טוב, לא משנה. אז אני אומר, השכל, יש בו כוח לחיות. במקומות רחוקים. גברים, שכל, שיער ארוך. מעל, נכון? שיער ארוך. מעל הראש, באזור השכל. בזמן הבית, בזמן בית ראשון. נשים, רגש. רגש הוא לא יכול להחיות מקומות מתים. הוא עצמו פסיבי. שיער קצר. היום איזה משמעות? כי היום כולנו... אבל ככה זה יתחלף, תדעו לכם.
טוב, מה העניין של
הזקן? הזקן, זה כבר בקבלה כתוב כל מיני דברים על הזקן. זה כאילו נובלות חוכמה של מעלה. זה בדיוק זה. כאילו, החוכמה היא כאילו נוזה... קורנת מפני האדם עד כדי כך שיש לו אפשרות להחיות גם חלקים מתים או חלקים חסרי חיים, בוא נקרא לזה כך. ותדעו לכם שכתוב בספרים, אתם מכירים את רבי יונתן אייבישיץ? רבי יונתן אייבישיץ, הוא כותב שאיפה שיש לאדם שיער, גם היום יש אדם שיער, זה בא מחמיצות ומזיעת יתר ומפסולת של הגוף. הוא אומר, בית השכי, שיער ערווה וכו', שם הגוף מוציא פסולת, כמו זהה. סוג של זהה, כך הוא כותב.
זה היום חיילים, זה היום
השערות,
אז יש תוצאות
כאלה. כן. אז כן, זה היה, כן, זה. עוד יש קצת לדבר על זה, לא נאריך בזה. שמשון, נתנו לו מתנה משמיים. הוא קדוש מבטן. קדושה מיוחדת, עד כדי כך שאין שום דבר שקשור שמסתובב סביבו והוא חסר חיות. זה בא לידי ביטוי באופן סימבולי בשיער. אז שהשיער שלו מתחיל לצמוח, ויחל שיער ראשו לצמח כאשר גולח. סרני פלישתים נאספו לסבוח זבח גדול. איפה היה כתוב קודם סרני? אתם זוכרים שדלילה עשתה לו ארבע מערבים? אבל איפה היה כתוב קודם? כשהם לא היו בטוחים, הם שלחו סתם חפשים. רק בפעם האחרונה שהם היו בטוחים, שלחו את הסרנים. השרים עצמם, שמתם לב, אני הדגשתי את זה בלימוד הקודם. היו ארבע פעמים היא עשתה לו מערב, המלוכלכת הזאת, אני צריך לסנוע אותה. ארבע פעמים היא עשתה לו מערב. והם היו, הם שלחו, הסרנים שלחו את, אתם יודעים, את הקצינים הזוטרים. לא הסתכלו בעצמם, כי אם שמשון מתרתח, אז הוא עובד בשיטת כפד ראשו, כידוע. אבל כשהם היו בטוחים בפעם האחרונה, הם באו לבד. הם באו בעצמם, בפעם האחרונה. עכשיו, הם עומדים בראש החגיגה. ושמשון יודע את זה. איך הוא יודע את זה? שומע את הקולות. מי עוד נמצאת שם ושמשון מזהה אותה בקול?
דלילה.
ומי נמצאת שם? בראש החגיגה. קיבלה פרס נובל לשלום. וסרני פלישים נאספו לזבוח זבר גדול את דגון אלוהיהם. עכשיו תספרו בין כף א', כך אומרים חז"ל, עוד מעט נגיד לך, בין כף ב' לכף ד', המילה אלוהים כתובה 4 פעמים בהטיות שונות. למה? פה ירד להם הסימון ששמשון תמיד בכל ה-20 שנה האחרונות עבד בשם השם, והיה לו סייעתא דשמיא, וזה לא היה מלחמה פרטית כמו שהוא כל הזמן אמר.
מה הפילן בסימון?
דגון, מיד אני לך על זה, שטוב. דגון, חז"ל אומרים, ש... מה זה דגון, דגון בעברית?
לא.
לא. דג קטן. דוב, דובון. ילד, ילדון. נכון? דג קטן. איך הוא היה נראה? חציו בן אדם, חציו דג. בת הים הקטנה היה כשהיינו קטנים. יש בזה מסר. נזר הבריאה, בן אדם, לב, מוח, בעצם, כשתסתכל טוב על כל כולו, אתם יודעים שהדג הוא... למה אין שחיטה בדג? בגלל מיעוט החיים שבו. זה נקרא חסר חוליות. אין לו מרכז של חיים, כמו האדם. הם מחברים את נזר הבריאה...
לא חסר.
לא שומע.
זה לא חסר חוליות.
זה לא חסר חוליות?
אבל... לא, יש
פה צורים. עשר חוליות
בניינים.
אבל... יכול להיות. אבל חז"ל אומרים כאן, הרב מוישה דוד ואלי אומר שהם בצורה הזאת של האלוהות הם מעבירים מסר. הבן אדם, עזוב אותך, הוא לא יתקדש, יתעלה, יתהר. אפילו האלוהים בצורת אדם, תסתכל טוב, הוא סתם יצור ממי חסר חיות. זה שדג לא שוחטים אותו, כי אין פה, יש פה חיים. שחיטה היא לקיחת חיים. לקיחת חיים באופן, לוקחים באופן מסוים, אתה מתייחס לחיים שיש בבעל חיים. דג, יש בו חיים מאוד ירודים. לכן הוא... ואמרו נתן אלוהינו, תראו, דגון אלוהם, ולשמחה, ואמרו נתן אלוהינו בידינו את שמשון אויבינו. בהתחלה הם קוראים לו אויבינו. נכון? אחר כך הם קוראים לו... מה?
ארצנו.
בדיוק. ויראו אותו העם ויעלו אותו הם כאמרו, נתן אלוהים בידינו את אויבינו, אחד, מחריב ארצנו, שתיים, אשר ריבה את חללנו. פרוש נפל להם האסימון. אם זה רק היה נוער גבעות מטורף, היו אומרים מחריב ארצנו. איפה זה מחריב ארצנו? איפה הוא הרחיב את ארצם? עם מה? עם השואלים. אתם זוכרים, למה כתוב עד הזית? כי?
הקצה.
הקצה. קצה הגבול. שרף שם את כל, היה שם רעב, תקופה של רעב, לא היה חיטה. זה מחריב ארצנו. אבל שהוא אומר, נתן אלוהינו את אויבינו, מחריב ארצנו, בת חללנו, זה אומר שהם הבינו, לא יודע בדיוק איך, הוא אמר להם, לא יודע, כן? שזה כאן מלחמה תיאולוגית. זה לא רק מלחמה של מישהו שירבה את חללנו, טרור, כמו שהוא רצה לומר עד עכשיו. הלאה. עכשיו אני רוצה להגיד לכם חידוש לשוני, שני חידושים לשוניים שראיתי בחז"ל על הפסוקים הבאים. פסוק כ"ה, הגענו לכ"ה, ויהי כטוב ליבם ואמור קראו לשמשון וישחק להם וקראו לשמשון לבית אסור וצחק לפניהם והעמידו אותו בין העמודים. עכשיו תראו, צריך לזכור את נבואת יעקב אבינו על שבט דן. מה כתוב? על דן, הנושך ו... זה. מה שהולך לקרות עכשיו. אנחנו מכירים את ההמשך. הוא הולך להפיל אותם לאחור. שמשון הלך בדרך מסוימת כל ימיו. הוא מרגל בעורף האויב שהופך מר למתוק. אחידה, נכון? גם פה. סיטואציה יותר נוראה. מבוזה. עקור עיניים. אבל את הסיטואציה הזאת הוא מהפך. והופך את המר, את המציאות המרה והנוראה לניצחון גדול. זה הכיס אותם לטראומה, 20 שנה אחרי מותו, פחדו. זה נקרא פוסט-טראומה, זה לא שכליה, הוא מת, היה לו קבר. עוד מעט נקרא בסוף הפרק. זה לא משנה, אל תספר לי דברים רציונליים שכליים. פחדו ממנו, אולי הכוונה, פחדו שיהיה עוד אחד כמוהו, כי מה לי אחר, יכול להיות כמה כמוהו, יכול להיות שזה הפשט בחז"ל. אבל אתם רואים את הסיטואציה? הדרך שלו מתגלה עגלה ימיתה שהיא נכונה ומוצלחת. וזה יעקב אבינו ניבא, שזה הולך לקרות. מה? נכון? הנושך יקבה סוס, רש"י מביא שם שמה הוא התפלל?
שואלך.
מה?
שואלך.
נכון, שואלך קיוויתי השם. אז הוא מצליח. עכשיו תראו באיזה אופן הוא מצליח. ויאמר שלשון אל הנער המחזיק בידו. אני רוצה עכשיו להגיד לכם דבר חידוש. חידוש לשוני וחידוש רעיוני. כתוב בפסוק כף. והוא לא ידע כי שם השם שר מעליו, נכון? י' כ' ו' כ' זה שם השם, זה ההוויה, ההוויה שרה ממנו. ודאי הוויית ה... הוא לא ידע. אבל השם שר מעליו. אז איך זה יכול להיות ששערו מתחיל לצמח וכוחות מתחילים לחזור אליו? אז אמרתי, השם שר מעליו זה לא טוטלוסט. נשאר לו משהו. איזה מידה של קדושה, של טהרה. בגלל שהוא גם אמרנו גם שהוא... כפר לו בבית האסורים איך שעינו אותו שם הבנות האלה. ומסתום איזה לא העינויים היחידים שהוא עבר. אז משהו נשאר לו, משהו קטן נשאר לו. הוויה לא, אבל משהו כן. איזה קדושה, איזה עוצמה. לעוצמה הזאת, לקדושה הזאת הוא קורא נער. כאילו אני אומר כך. ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו. תלמדו את זה כך. כך מפרש, כך מפרשים חז"ל. ויאמר שמשון אל ה... בחינה המועטה של הקדושה שכן נשארה לו אחרי שהשם שר מעליו ועל זה, בזה הוא התחזק. זה מה שעשה אותו אופטימי. הניחה אותי והמישני את העמודים. מה זה, אתם רואים שיש פה קריאו כתיב והמישני? מה זה המישני? מה אומר מצודות ציון? מלשון למשש. אבל יש פה קריאו כתיב והכוונה היא שלא ימוש ממני זכות ההישענות העמודים, עמודי האומה. שמשון, עכשיו הפסוק מחדיר אותנו באופן מופלא אל מחשבותיו של נזיר אלוקים. איפה הוא? מה מצבו? מה הנפש שלו מדברת עם עצמה? אמנם השם שר מעליי ושם הוויה, הוויה מפורשת כבר אין לי, אבל משהו יש לי, זכות אבות יש לי, הרי אני פועל למען האומה. עוד מעט אתם תראו, וזה בפירוש בפסוק, שהוא עובד, פועל למען האומה, למען כבוד השם, למען כבוד האומה, והזכות הזאת נשארה לו. ולכן הוא אומר, שלא תמוש ממני הזכות הזאת, שאני נשען על עמודי האומה. אשר הבית, בית ישראל, נכון עליהם, ושאין עליהם. אז חידוש לשוני, המושני, זה לא רק שאני אמשש את העמוד, ודאי שגם היה שם הנער, איזה קינדר, איזה פלישתי, ובוודאי שיש שם גם עמודים. אבל אנחנו לא לומדים הרי סיפורת, עברית יפה. אנחנו גם לא לומדים היסטוריה. אנחנו לומדים היסטוריוסופיה. אנחנו לומדים מסר. הפסוק מחנך אותם. והחינוך כאן, כי אפשר, אם הפסוק הזה לא היה כתוב בכלל, זה גם היה בסדר בשבילנו. אם היה כתוב, וישען שמשון, ויפיל את הבית. אתה לא היית שואל, רגע, מי שם אותו שם? לא היית שואל. היית משלים. לכן צריך להבין, מה שכתוב כאן בפסוק, זה לחדור פנימה, אל עומק קדושתו ומחשבותיו של שמשון. לא יאומן כי יסופר. הוא נשען על הנער, על מעט הזכות, שידיים יש לו, ולא עמוש מן העמודים. הלאה, פסוק הבא. כן.
מה זאת אומרת?
איך
הוא לא ידע שהשם שר מעליו?
מה? לא, ברגע... לא, הוא כן ידע, רק ברגע הראשון הוא לא ידע, כי כתוב ויקט משלטו ויאמר יצא כפעם בפעם וינער, ובאותו רגע הוא לא ידע שהוא לא יכול כבר לצאת לנער.
לא הרגיש שהוא כבר חלש ברוח השם לא
ידעו? כנראה שברגע כן, ברגע הבא כן, ויחזרו פלישתים, אז כן. על כל פנים, רבוי סי, והבית מלא האנשים והאנשים והאנשים, ושם הכל סרנל פלישתים, אתם רואים? ועל הגג 3,000 איש ואישה רואים בשחוק שמשון. הרי אמרת מקודם אנשים ונשים. למה אתה אומר עוד פעם איש ואישה? מי זאת האישה?
דלילה.
דלילה. והוא מזהה אותה, זיהוי ווקלי, זיהוי קולי.
אפשר להגיד שהבית מלא באנשים ונשים, וגם על הגג יש אנשים ונשים.
ודאי שאפשר להגיד, זה ודאי נכון גם. אבל זה ודאי לא צריך להגיד. אנחנו לא עומדים עכשיו ארכיטקטורה. כך אומרים חז"ל, שהאישה הזאת היא זאת דלילה. דרך אגב, תביעות אינה בקלה, טביעות עין של כל זה מושג הלכתי. הגמרא שואלת איך עיוור מותר באשתו, לחיות חיי אשתו עם אשתו. הוא לא יודע שזאתי. אולי היא הלכה ובאה מישהי אחרת. טביעות עינה בקלה. זיהוי קולי. זיהוי קולי, זה בסדר. זיהוי קולי זה מושג הלכתי. הוא שומע, וחז"ל אומרים, יש פסוק בתהילים, תהילים בפרק נ"ח, כתוב, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשעים. זה זה. אומרים חזה, לא כתוב, ישמח צדיק כי ראה, אלא כי חזה. חזות זה בעיני השכל. והוא הבין שהם שם, ותראו מה קרה להם. מה שקרה להם, יש הפסוק אומר לפני שבר, מה כתוב לפני שבר?
גאון.
איזה הפסוק אומר מסגיל הגויים, מה ההמשך? ויעבדם. הם נמצאים עכשיו בסוג של אקסטזה, בסוג של מסיבה, לא סוג חגיגה, מסיבה, ראשי האומה. תראו, בעולם המודרני אפשר להרוג בלחיצת כפתור, אפשר להרוג המון אנשים, נכון? סיפרתי לכם שיש בוגר בישיבה, קוראים לו, לא אגלה מי, שהוא ביחידה סודית, והוא חלק מאלה שמפעילים את ה... לא, את המטוסים להיות טייס. איך?
מלטים.
כן, עכשיו היום המלטים האלה, פעם הם היו, היום המלטים האלה יודעים גם להסתער ולהרוג, כן? זו פעם הוא אמר לי שהוא מרגיש... אתה מזיע עם הפקל וזה, וקדימה הסתער. אתה רואה את האויה? הוא אומר, אני יושב בתל אביב. אני יושב איפה שאני יושב, לא בתל אביב. הוא אומר, עם כוס קפה, לצורך הציור, וכשיש את כל המודיעין, הוא אומר, אנטר, והוא, איזה מוחמד הולך להגיש קפה אצל מוחמד למעלה. הוא אומר, איפה פה המלחמה פה? אמרתי לו, בוא נתחלף. אני מוכן להתחלף איתך, עם הבעיות המוסריות. אמר, אני אבן, אתה צודק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, בירך אותנו בברכה הזאת. אז זה בעידן שלנו, בעת העתיקה, בשביל להרוג 3,000 איש, אתה צריך להגיע אליהם, לראות אליהם את הלבן בעיניים. ודאי את ראשי האומה. זה מה שקרה כאן. הוא מחק להם את הרובד השלטוני. התנקשות בנשיא, כשהממשלה, כל השרים, כל הרמטכ"ל, כל יש וקום שלטוני. והפסרה אומה שהם נכנסו אליה. עכשיו תראו איך הוא עשה את זה. בפסוק כפיו עד למד, היום על שלשון הנער, אז זה קראנו, ויקרא שמשון אל, אל, שם הוויה, זה ששר ממנו, יפה, יפה דוד. הוא יודע שזכות כזאת, מהפך כזה, מציאות כזאת, אי אפשר להישען על הנער. בעקבים מה שסברנו אותו קודם. אותה זכות, שאתה לא מש מהעמודים, זה חשוב מאוד, אבל זה פסיבי. עכשיו אתה רוצה להיות אקטיבי, לתקוף. ותראו איך הוא תוקף. הוא קורא אל השם, ויאמר, השם אלוהים זוכרי נינה, וחוזקי נינה אך הפעם הזה, האלוהים, והנקמה הנקם אחת משתי עיניי מפלישתים. מה אומר רשי? מה אומר רשי? רש"י לפסוק
זכור 20 שנה ששפטתי את ישראל,
כן.
לא אמרתי לאחד מהם עבר לי מקל, זה ממקום למקום.
מישהו מוכן להסביר לי את רש"י? חז"ל כמובן. מישהו עכשיו דיבר על מקל או מקל, מה הוא אמר? 20 שנה שפטתי ישראל ומעולם לא ביקשתי ממישהו אפשר לקבל, מעולם לא. מה, למה חשוב להגיד את זה כאן?
מה פיסח דבר ראשון?
איך?
מה פיסח דבר ראשון?
ולכן היה הגיוני שהוא כן יבקש עזרה, לא?
שתנו לו איזה מקור, זה כאילו...
כן, בדיוק, לא?
הוא לא היה רק לפעול פעיל של האומה.
מה הוא לא היה?
לא ייצג את האומה.
איפה?
לא שמענו, כדי לפעול לבד.
לא, זה היה לפני ה-20 שנה. אבל בסוף הפרק הלפני קודם, כתוב וישפוט, אמרנו שהוא... כל התקופה הזו של השפיטה, הוא לא ביקש מישהו מקל. אני לא אדם פרטי. לא קיבל מסקור. פה ברגע הזה שהוא הולך להוציא את כללות האומה אל הפועל ואת גבורתה העצומה, הוא אומר ריבונו של עולם שני דברים. אחד, מעולם לא היה לי שיקול פרטי. כל התומה שנתמתי בעיניים שלי, ובהסתובבות שלי עם הפלישתים היה למען האומה, מעולם לא נהניתי, הוא נגעל מזה. חזל, בלשונם, מורים לנו כאן ששמשון לעולם אף פעם לא היה צד פרטי. זה נקרא, לא ביקשתי ממישהו. לא קפה, לא תה, לא. אחד. שתיים. מה עוד? למה הוא אומר וינקמה נקם אחת משתי עיניי? מה, נקרו לו רק עין אחת? מה אומר רשי? קודם כל, לשאלתנו נקרו לו מה? שתי העיניים. למה? אז למה הוא אומר נקם נקמה אחת משתי עיניי? מה אומר רשי אומר?
חזבית או רשי?
מה אומר?
ישתיים
לעתיד לבוא. כן. תצרפו את שני המאמרים האלה. שמשון ברגע הנורא והדרמטי הזה שוקל שיקולים רוחניים. אתם חושבים שהיה כאן התפרצות של, של, של תחושת נקמה? מה שנקרא, אני כמעט תופס אותם בגרון, נראה להם בימים השניים. אפילו לא מיני, לא מקצתי. אל תשאירו את הפסוק הזה כשזה, בהקשר ששרים אותו. זוכרי נינה. דרך אגב, סיפרתי לכם מה אמר הרב וינר? סיפרתי לכם? כמה ראש הישיבה אין לו גינונים של... של נשאות, של כאילו... הוא לימד את השיעור הזה, לפני כמה שנים, לימד את השיעור הזה, בבית אל, את הפרק הזה, שיעור... לא מטפה שם, שיעור לנשים. שיעור לנשים, אימד. ואז הוא שאל אותם, אתם מכירות את הפסוק? אתם מכירות את הזוכרני, נא זוכרני, כן. אתם מכירות את המנגיעה? מילחין הזה אומר, חבר שלי, הרב דוב שורים. תוך כדי שהוא זה, אתה שומע בהקלטה, הוא מחייג אליו דוב שורים, הוא היה בארצות הברית. מה נשמע? אומר, אני שם על הגול, הוא התחיל לשיר, יצא השיעור. אז הרב הנה שר, אומר, אתם אל תשירו. שר, כאילו, אני אומר, זה מדהים המניות שלו, אני גם יכול לספר לכם כמה. כאן הוא בגובה העיניים איתנו, למרות שהוא אלפי כאילו ידע קדימה, הוא... ראיתי לכם את התמונה הזאת עם הזה או לא?
כן. תחילי עם החבורי.
החבורי. בואו אני אראה לכם תמונה אחת שתבינו כמה ראש הישיבה, כמה הוא לא מחזיק מעצמו, זה מזעזע, אני לפעמים...
מה עם התפילין?
לא עם התפילין, אבל התמונה הזאת שנייה. יש לי מצגת על הנסיעה האחרונה לארצות הברית. הנה, תסתכלו פה. מה אתם רואים כאן? לא רואים את זה טוב.
היי, מה מגיע?
רגע. נו, תסתובב. לא רוצה להסתובב. מה אתם רואים כאן?
תקן את זה.
מה שהיה, שהיינו במלון, במיאמי, עכשיו לפני חודש וחצי. טוב, זה, היינו במלון. ויש במלון, באנו אחרי הנסיעה והיינו פגישה מאוד חשובה. אז בכל מלון יש מגייץ וקרש, משגיעות. עכשיו בזה, אז אני מוצאים גייץ צייה, והיה לנו עוד שעתיים, אני ירדתי ככה להתרנן, היה שם בריכה חוץ. היינו לבד במלון. הלכתי להתרנן בבריכה, אז כשיצאתי אומר לי, מה עם הקרש גיוץ? אמרתי, הוא שבור. לא יכולתי, לא הצלחתי לקפל אותו. חזרתי מהבריכה, אז הנה שאני רואה. 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות, עד שהקרש לא עמד במקום שלו בדום, כבוד הרב, לא הניח לו. זה מה שמעניין אתכם. אני יכול להראות לכם במצגת, צילמתי אותו ב-10-12 סיטואציות, הבן אדם לומד כל הזמן. ראית לך את המצגת? אמרתי לבנית, אתה תן לי דמי תסכול. למה אני חוזר, אני חורש כל מה שאני יכול לחרוש, אני רוצה, הבן אדם, לא, אני אראה לכם בהזדמנות, עכשיו זה... ראיתי לך את זה. הוא לומד כל הזמן. הבנו את זה. לומד, זה לא מעניין אותו כלום. לא רואה בעיניים, כמו שאומר. לומד. לא משנה עכשיו. אני אומר, אז רק נזכרתי. אין לו, הוא מרגיש חבר שלך. לפעמים, אתה יודע, אני לא... אז גם הוא שאל את זה. בכל אופן. הנה, עכשיו רואים את זה טוב. לא רואה? דרך אגב, שכחתי את הבגד ים שלי שם בבריכה. אז עכשיו יש שתי אפשרויות, אמרתי לבניטה. שירות אחת, זה או שאתה תשלם לי על הבגד ים. שירות שנייה, שתיתן לי כרטיס, להחליט מה עדיף. בכל אופן, נחזור לענייננו. נחזור לענייננו. אז איפה היינו? כן, אז מה עם העין השנייה? אמרנו עולם הבא. שמשון שוקל שיקולים רוחניים. עולם הבא, עולם הזה. מעולם לא לקחתי מהם דבר, אני לא, אין בוצת פרטי. זה בכלל לא התפרצות של נקמה. אני אראה להם. בכלל לא, אולי הפלישתים הבינו ככה, אנחנו לא שם. ולכן הנה החידוש הלשוני השני. אומרים חז"ל על המילה משתי. כן? אומרים חז"ל, נקם אחת משתי עיניים מפלישתים, זה לא שתי, one from two, אחד משתיים, אלא בלשון המילה תשתית עיניים. כי התשתית, במובן של הדבר היסודי והבסיסי שהניע אותי לפעולה, כלל ישראל, כבוד האומה, כבוד ריבונו של עולם. ואת זה אני, על זה אני מבקש נקמה. הבנתם? אז אמרנו שני חידושים לשונים. נקם אחד משתי עיניי, זה לא... החידוש הוא למילה שתי. מי שאומר את מה שאמרתי עכשיו זה... לא. עוד דבר. לא, אמרתי שני חילושים ממושים, לשונים, ומושני מלשון, לא רק מלשון ממשש, אלא מלשון לא ימוש, הוא לא זז מהעמודים, מעמודי האומה, ושתי עיניי במובן תשתית עיניי. ולמה אני ראוי לנקמה? כי התשתית של כל הפעולה שלי היא לא פרטית. מעולם לא לקחתי מהם שום עיפרון ושום כוס קפה, ו... לא, שתי. מתשתית עיניי. מה לא מובן?
שתי זה כאילו תשתית.
כן.
תשתית של מה?
העיניים כאילו זה
עם ישראל? לא, העיניים והעיניים שלו. חז"ל אומרים ככה, שמשון הלך אחרי עיניו, לכן נענש בעיניו. הוא אומר פה שההליכה אחרי עיניו באופן יסודי ובסיסי, התשתית של ההליכה היא רוחנית, היא למען האומה. הוא היה מרגל באולף האויב. תגיד לי היום שהמוסד שולח מישהי לפתות איזה מדען איראני ולהשיב אותו, את נשמתו הטמאה, האישה הזאת, היא עושה מצווה או עבירה? לא לקפוץ.
מצווה.
אמרתי לא לקפוץ, היא עושה עבירה. עבירה לשמה. חז"ל אמרו על יעל, לא עשתה מצווה. אבל ההקשר! אז אם היא תבוא לרב, אז הרב, אם הוא יהיה רב פרטי, שאין לו שאירוע, הוא יגיד למה. מה? שם ישמו. אבל רב שהוא יודע גם לפסוק בלכות ציבור, מה הוא יגיד? ברור, מצווה, חייבת לעשות. מה, את יותר טובה מאסתר? אסתר עשתה מצווה או עבירה? עבירה! היא הרי נאנסרה על בעלה. אני רק מנסה להסביר. גם שצריך לפעול למען האומה בדרך של עבירה, יש איזה מחיר. לא נעלם העבירה. רק חייבים לעשות עכשיו עבירה, ככה קדוש ברוך הוא מצווה עליך. אז לכן אם שמשון מברר שהתשתית של הכל הייתה מצווה גדולה, למרות שבפועל הוא הלך אחרי עיניו. יפה. הלאה, פסוק הבא. ראיה למה שאמרתי עכשיו. ששמשון בגבורתו, אין בו שום צד פרטי, והוא מוכן למכור את הכל למען האומה ולמען כבוד... כדי להסיר חילול השם. זה הפסוק הבא. כך מסביר רב צדוק הכהן מלובלין בתקנת השבים. הוא אומר כך, בפסוק כ"ט, וילפות שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם. אולי הוא לפת את אברהם ויצחק. נאחז בקדושה יותר יסודית ותשתיתית שבית ישראל נשען עליהם. וישמח עליהם, אחד בימינו אחד בשמאלו. ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלישתים. למה לא אומר עמות עם פלישתים? מה זה תמות נפשי עם פלישתים? ומה זה נפשי? הרי האם נכון לקרוא לפעולה הזאת פעולת התאבדות? מה הדינו של אדם שלוקח נפשו בכפו? יש לו עולם הבא או אין לו עולם הבא?
לא.
אין לו עולם הבא. מה שמשון אומר כאן?
עדיף לי ב...
לא רוצה עולם הבא. באיזה מובן עדיף? מובן שהם מבינים, יש אנשים שיש להם מסירות, לא מסירות גוף, מסירות נפש. אתה רוצה הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לעולם הבא? שלא יהיה לעולם הבא. אבל אני אסיך את חילול השם. ככה אני מצווה. כמובן שלאדם כזה יש סופר עולם הבא. אבל זה אבל לא עושה בשביל זה. כך אומר, מה שמעתי עכשיו כתוב בתקנת השבין, נמצא לו קוראים בלובלין, נמצא דיק מדויק, סימן ה' עוד בית, עמוד 23. תמות נפשי, הוא לא אמר עמות. עד כדי כך יש לו מסירות נפש, להסיר את חילול השם של השמחה לעד שנמצאת עם הפלישתים האלה. עם הפלסטינאים האלה. פלישתים. הוא לא חושש. למנוע עם חושש. מדהים. הלאה, לעמד. ליפול הבית על הסרנים, ועד בכוח ויפול הבית על הסרנים וכל העם אשר בו. עכשיו, תסתכלו איתי בבקשה בפסוק למד היטב היטב. שוב אני קורא. זה אומר שימשון. מות נפשי עם פלישתים ועד פסיק. ועד בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו החיים אשר המית במותו.
מתים.
מה?
מתים.
הבנתי. אפשר להמית מתים? ומית מתים. התשובה היא, כן. גויים כאלה. פה הנבואה מביאה את דעתה. חבורה של מתים. חסרי חיות ועוד רגע הם גם ימותו. היו המתים אשר המית במותו. רבים אשר המית בחייה. סיכום, פרשת שמשון, הפסוק למד א'. אני כל כך אוהב את הדמות הזאת, האיש הזה. מעריץ אותו. במיוחד שאתה לומד אותו. למה? תראו, כל הביצות שהוא ייבש, כל הדרך שהוא הלך, כל המסירות נפש ש... לא נשאר מזה כלום. כלומר, המסירות הגדולה הזאת באמת הסירה ונקטע את כל המחירים הגדולים שהוא צריך לנו. והוא נשאר כבהתחלה. קדוש, מזיר מבטן. איך אני יודע? למד א'. וירדו איכה וכל בית אביו. במובן, מה זה במובן של איכה וכל בית אביו? כל הקשרים שיש בו לאומה, אחים, אחים, בית אביו, ויעלו ויקבירו אותו בין צורה ובין אשתאול. איפה כתוב עוד פעם פרשת שמשון בין צורה ובין אשתאול? ותאכל ושם אנחנו חוזרים. ותאכל רוח השם לפעמו בין צורה ובין אשתאול. הסצנה הראשונה היא הסצנה האחרונה. הוא חזר לשם. כלומר, כל התומה שנדבקה בו בהכרח בגלל הדרך המיוחדת שלו.
אבל רק אז משפחתו
והמשראל
הבינו שהוא
הולך
לעשות את בעצם.
כן, מה שנקרא על העם, כן. לא. עם ישראל הבין את זה עוד קודם, כי הוא שפט אותם 20 שנה. ולמה זה חשוב לומר את זה? תראו את הקורד הסיום, מה המורשת שלו? פסוק שכבר אנחנו יודעים את זה, הוא מיותר אינפורמטיבי. נכון? כתוב, אז הסברנו, והקבירו אותו בין צורה ובין אשתו, לכוונה, חזר אל השורש, בקבר מנוח אביו, איפה שראינו אותו בהתחלה, הקדוש מבטן. והוא שפט את ישראל 20 שנה. ואם הסוף הזה לא היה כתוב? היינו יודעים את זה, זה כתוב הרי בסוף פרק, נכון, בסוף פרק תדבר, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, אלא, זה מה שנשאר ממנו, כל התומה, כל הקושי הגדול, של הדרך המיוחדת, הפנומנלית, הייחודית, לשמשון הגיבור, המחירים הגדולים, זה בסדר, זה לא נשאר מזה, הוא לא הולך עם זה למעלה, הוא הולך למעלה, קדוש מבטן, לזה אלוקים, הוא נמצא בפאנל הראשון, של האומה, שמואל, יפתח בדורו, כשמואל בדורו, נכון? וגם כתוב שם על שמשון בדורו. הוא נמצא בפאנל, אותו פאנל. בכלל הוא נמצא במקומות שיש. בזאת סיימנו את פרשת שמשון, מאוד מאוד מיוחדת. דרך אגב, כל זה רק ההתבוננות ראשונה. אבל בגלל הצורך להתחדש וכולי, אז נמשיך בלי נדר פעם באה. נתחיל לבלי נדר את הפרשייה הנוראית של פסל מיכה. דרך אגב, יש שאלה אחת ששאלתי ולא עניתי על עדיין עליה. אמנם זה היה לפני בין הזמנים, אבל מה זה משנה? בפסוק, בתחילת פרק תזיין, עם גלילה המלוכלכת הזאת, עם מחשימה, כתוב, תסתכלו שנייה בפסוק, פסוק ה' של פרק ט"ז, ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה פתי אותו ראוי במי כוחו גדול ובמי נוכל ובסרנו לענותו ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. אתם זוכרים שדיבר? עכשיו אין מקרה אם לא כתוב פה 900 או 1,200. אז זה יש פה מסר. מה המסר? שאלנו ולא עלינו, נכון? חכו עם השאלה הזאת. יש לי תשובה, אני צריך לחכות עם השאלה הזאת שבוע. עד אתמול לא ידעתי את התשובה לשאלה הזאת. טוב, שעה כוחכם, שעה כוחכם לאורייתא.